אנחנו בעזרת השם שני שיעורים עכשיו, מ"ד ומ"ה, ומיום שני נחזור לסדר הרגיל של שני 8:30, פרק מ"ו בעזרת השם, יום שני. המהר"ל בשני הפרקים הללו אומר בהתחלה, אז הוא רוצה לעסוק במצוות שנזכר אצלם יציאת מצרים. זאת אומרת, את יציאת מצרים לכאורה סיימנו, והגענו גם לקריאת ים סוף בפרק מ', ובמ"א ומ"ב המהר"ל היה עסוק הרבה בלהביא את הראיות לבניין שיטתו המרכזית שנבנתה בפרק מ', שעכשיו כל ההתגלות האלוהית, כל העניין האלוהי הוא מופיע דרך האומה הישראלית, שבישראל יש עכשיו מעלה אלוהית נבדלת. ואז בפרק מ"ג הוא אמר, אחר שנשלם הדברים השייכים ליציאת מצרים, עוד יש מאמרים פרטיים בזה. לכאורה פרק מ"ג זה נראה שסיימנו את לימוד החומש, ואנחנו עכשיו עסוקים בהשלמות. אבל פרק מ"ז הוכיח שזה לא ככה, כי פרק מ"ז הוא המשך ישיר של פרקים מ"ם עד מ"ב. פרק מ"ז הוא חוזר לספר גבורות. פרק מ"ז מתחיל בויושע השם ביום ההוא, ואז הוא מבאר לנו את המשך פרשת ושלח, ויושע, ואז את שירת הים, פסוק אחר פסוק, זאת אומרת הפסוקים שהוא רוצה לומר. אז זה ממש המשך ישיר של פרק מ"ם שהתחיל את ויהי בשלח פרעה. ופרק מ"ב, שתוך כדי שהוא הביא ראיות, הוא גם למד פסוקים של ויבקעו המים, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה. אז משמע שאמר, לא סיים את עניין הביאור, אלא רק בסוף פרק מ"ז, שם הוא יגמור את ה... ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, שם הוא יסיים את הספר מהבחינה הזאת של חומש שמות. אז לכן נראה לי שביארנו את זה כבר כשהתחלנו פרק מ"ג, שפרקים מ"ג מ"ו זה אמנם ביאורים פרטיים שאינם שייכים לסדר לימוד חומש שמות, אבל הסיבה שאמר עוסק בהם פתאום, כאילו באמצע, זה מכיוון שבפרק מ"ם מבחינתו זה הפצצה, זה הביאור, זה העומק של כל ספר גבורות, ואת הדבר הזה צריך להרחיב מאוד מאוד. אז את פרקים מ"א ומ"ב אומר מפורש, אני הולך להביא ראיות על דבר הזה, שלוש ראיות. ואמרנו שנדמה שמפרק מ"ג בעצם הוא עסוק להביא מאמרים פרטיים של חז"ל, אבל שכולם מכוונים לנקודה הזאת. לברר את העובדה הזאת שהמעלה האלוהית הנבדלת, אותה הופעה אלוהית מיוחדת, היא עכשיו שורה באומה הישראלית, ובשביל זה הייתה יציאת מצרים. כדי שתהיה אומה שיכולה להחזיק כאן בתחתונים את המגמה האלוהית הנבדלת המיוחדת הזאת. וזה מה שהוא עשה באריכות להסביר לנו פרק מ"ג דרך שני המאמרים שהוא עסק בהם, זה של הנשים שהיו מתעברות לבעליהן בשדה והילדים בהופעה המיוחדת שלהם, ואחר כך במאמר קצר בסוף הפרק על דל דברים, שזה עוד נחזור על היסוד הזה שקצת ביארנו אותו גם עכשיו בסוף מ"ד לסוף מ"ה, על ארבעת הסטיות לכאורה מנקודת היושר. אז על בסיס אותו המשך אומר המהר"ל פרקים מ"ד ומ"ה, שיש מצוות שבהם הוזכרה במיוחד יציאת מצרים. וצריך להבין למה דווקא בהם הוזכרה במיוחד יציאת מצרים. בפרק מ"ם רואים שזה לאו דווקא יציאת מצרים, אלא גם סוגיית העבדות. נכון, מצוות הרבה שנאמר שם זכר כי עבד היית בארץ מצרים, זאת אומרת לאו דווקא יציאת מצרים, אלא כל עניינה של מצרים. רק נקדים ולומר, לכאורה כל התורה כולה היא שייכת ליציאת מצרים. זאת אומרת, הכל זה שייך ליציאת מצרים. במובן הפשוט שעכשיו אנחנו מבינים שכל המעלה האלוהית הנבדלת והיכולת שלנו לקיים מצוות ולהידבק בקדוש ברוך הוא, הכל נובע מהעובדה שיצאנו ממצרים. זאת אומרת, לולא יציאת מצרים, אז אין שום דבר מיוחד באומה הזאת שלנו. אז כל הנקודה זה יציאת מצרים, וכמובן המשכה במתן תורה. אז בכל זאת, אומר המהר"ל, יש מצוות מסוימות שבהן התורה נצטרכה להגיד את הדבר הזה. וזה מה שהמהר"ל רוצה לעסוק בשני הפרקים שלנו. אבל כמובן המגמה האמיתית של המהר"ל, המגמה הפנימית של המהר"ל, זה להסביר את העניין האלוהי המיוחד שיש באומה הישראלית. ככה רואים את זה עכשיו תחילת פרק מ"ד, אחרי זה 10-12 שורות, אז הוא אומר כבר התבאר בזולת זה המקום, המעלה הזאת, נראה לי פה הוא מכוון לפרק מ"ם מן הסתם, שיש בישראל עניין אלוהי שאין בכל הנמצאים. ואחרי זה, אחרי שתי שורות, היציאה מארץ מצרים מורה שיש לישראל מעלה אלוהית נבדלת. אז זה הנקודה שהולכת להתברר בעצם כל הזמן, הוא רק הולך לחזק אותה דרך המקורות בתורה שבהם מוזכרת עניינה של יציאת מצרים, שהיא שורש אמונת אמת והדת. כן, הפתיחה הזאת של הפרק מתחילה אותנו לפרק ג', כך הוא פתח את הספר בעצם, אמרנו שפרקים א' וב' לפרקי הקדמה, המשפט הראשון של פרק ג' היה שיציאת מצרים היא יסוד היסודות ושורש הכל. שמה התורה יציאת מצרים יסוד היסודות ושורש הכל. לא הניסים, אלא יציאת מצרים. כך אמר הפתח פרק ג', ובעצם כל הספר הלך הסבר לנו את הדבר הזה, עד שאנחנו מגיעים לפרק מ' ומבינים את גודל האירוע הזה, שהכל מתכנס בסוף לאותה נקודה שיש בישראל עניין אלוהי שהם בכל הנמצאים, וזה המעלה האלוהית המיוחד שיש בהם, וזה משהו פה בהמשך, יוצאים לעבדות כל מעלה האלוהית. אז עכשיו המהר"ל אומר, בוא נראה את זה דרך המצוות, והדבר הראשון שהוא שואל זה על מתן תורה, אנוכי השם אלוהיך. מה זה המצווה הזאת בכלל? הרי הפרשנים מאוד מאוד התלבטו במצווה הראשונה של עשרת הדיברות, איזה מצווה זאת? יש מצוות, לא תעשה לחללים אחרים, בסדר, לא תהיה, לא, לא תגנוב, לא תרצח, יקבד, זה הכל מצוות. מה זה נוכל שמלואיך אשר עשיתי במצרים בית עבדים? אז המהר"ל מביא את זה שהרבה יקשו. למה תלה כתוב את יד מצרים? ולא אמר נוכל שמלואי השמיים והארץ, אם אין שאלת הכוזרי בתחילת מאמר ראשון. אבל פירוש הכתוב, אבל גם שאולי כל הנמצאים, הוא אלוהי ישראל בראשונה. זה הראשית. הפורסמת, המהר"ל מדבר על זה בנצח ג' שבראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית, שבישראל יש עניין אלוהי שאין בכל נמצאים. כל המגמה שלנו, כל הפתיחה שלנו לעולם התורה, זה רק בגלל שאנחנו יצאנו מן העבדות לקנות מעלה אלוהית. אז לפי המהר"ל, הסיבה שזה הדיבר שפותח את עשר הדיברות, כי בלי זה אי אפשר בכלל להופיע דיברות. לכן זה הדיבר הראשון. זה הבירור הראשון לישראל, שמכיוון שקנו מעלה אלוהית, אז ראו שהתייחד שמו ידברך על ישראל. לכן אנוכי השם אלוהיך, כי הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים. בסדר, אז זה לא רק אנוכי השם אלוהיך שהוצאתיך, אלא אנוכי השם אלוהיך כי הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים. כך קצת מדבר במהר"ל בהבנה הזאת של הדיבר הראשון, שהכל זה נבנה באומה הישראלית ביציאת מצרים. אז זה נראה הבירור הראשון של המהר"ל פה בסוגיה הזאת. אגב, זה המהר"ל מעריך לדבר, שאם זה ככה, אז ישראל זה מגמת העולם. אז כל השאר הם רק מתחת לישראל. מכאן הוא מגיע לסוגיה שהוא לפתח אותה בסוף הספר, סוגיית היחס בין ישראל למלאכים. מהר"ל פה פחות מביא הוכחות, אבל יותר אומר בצורה ברורה שהמלאכים כמובן מתחת לישראל, כי ישראל הם מגמת העולם. זאת אומרת, כל העולם כולו הוא ניזון בגלל ישראל. ישראל הם הבראשית, הם הראשית, הם המגמה, הם סוף מעשה מחשבה תחילה. אז הם מתחילת המחשבה שבשבילה נברא העולם, אז כל העולם כולו עכשיו הוא בשביל ישראל, הוא פועל למען ישראל, הוא פועל לעזור לישראל. אז הוא אמר על גם מלאך, מלאך מלשון שליח, השליחים הללו מה תפקידם בעולם, לעזור לישראל, לעזור למציאות להתקדם וכו'. אז לכן לא יכול להיות שמלאך יהיה מעל האומה הישראלית, כי מלאך בסוף הוא בסך הכל שליח לעשות שליחותו המאוד מאוד מסוימת, מי שחושב אחרת, אין רוח מנוחה ממנו וכו'. אמר על, אבל מביא לזה עוד נקודה שרוצה.
בסדר, אבל גם כאילו, איפה השליחות כאילו, לא של ישראל. תיקון עולם החוץ שעליי וזה כאילו...
זאת אומרת, כל המגמה של העולם, העולם הזה הוא נברא בשביל שהאומה הישראלית תופיע.
אבל גם האומה הישראלית, כאילו ההופעה שלה, מטרתה היא לשרת את כל הנבראים, את כל הבריאה, לא?
זאת אומרת, האומה הישראלית באופן טבעי, כשהיא תפעל, כל האומה, כל המציאות תתרומם איתה. אבל אין תפקידנו כדי לרומם את האחרים, אלא תפקידנו להתרומם. ובתוך כל זה, זה הכל להתרומם ביחד. אבל אנחנו היעד בעצם. בסדר?
באמת, פה כתוב כאילו
שכל
מדרגת האדם
היא
מדרגה אחת, כאילו.
פה,
את זה... יד השם בהוויה, זרוע שם העולם יד השם בהוויה, כאילו, העיקר זה ההוויה, פשוט האדם הוא העיקר, כאילו.
אז הוא באמת ללמוד את הפסקה הבאה, באמת, ומוביל את הגמרא ביבמות, שרשב"י אומר שאתם קוראים אדם ואנחנו קוראים אדם, ומזה המהר"ל נמשך קצת לסוגיה, ופה לא מספיק לפרט אותה, של המדרגות במציאות. אנחנו יהודים ברבי יהודה הלוי והכוזרי, שרבי יהודה הלוי מונה 5 מדרגות במציאות, שם זה מאוד מאוד מסודר, בתחילת הספר וכו'. במהר"ל לא ביאר את זה פה, אז הבאתי פה כמה מקורות שבהם מקומות אחרים הוא כן מבאר את זה. אז יש בזה הרבה במהר"ל, אבל נגיד בסוף פרק א' בספר תפארת, המהר"ל מדבר שם על משה רבנו. הוא אומר שמשה, יש פה שתי נקודות שאולי צריך לשאוב אלינו. הוא אומר שמשה היה מהעליונים והתחתונים. כתוב אליו משה איש האלוהים. אז את חז"ל דורשים, מחציו ולמטה היה איש, מחציו ולמעלה היה אלוהים. זה היה מדרגת משה רבנו, לפי זה המהר"ל רוצה להסביר את השם שלו. מם זה האמצעי בסדר אלפא בטא, אז הוא מחבר בין העליון לתחתון, ושין זה המדרגה הכי גבוהה שאפשר להגיע אליה, כי ותה חסר ומעט מאלוהים, מה לעשות אם אפשר להגיע למדרגה האחרונה, אז שין זה מדרגה אחת לפני הסוף, והי, למה היא יכולה להתחיל להיות האלף? עוד היא מורה שהוא יורד לתחתונים, וידוע כי האדם מדרגה חמישית. מפה אני חושב מדייק, כמו שאתה אומר, האדם הוא מדרגה חמישית, אז לא ישראל מדרגה חמישית, ואז הוא מונה את המדרגות. רק יש פה איזושהי בעיה עם המניין שהוא אומר, הוא אומר, הפשוטים, מדרגה ראשונה, פשוטים כנראה כוונתו ליסודות. מה שמוזכר גם רבי יהודה הלוי בסוף מאמר חמישי וכולי, הארמה, אש רוח מים עפר, אז זה... כן, כן, זה היסודות בכלל שמהם מתהוו הדברים. אז הפשוטים זה מדרגה ראשונה. המורכבים, מדרגה שנייה, שפה לכאורה זה יתחיל להיות המורכבים, כוונה דומם, שהוא מורכב כבר מדברים כאלה, יש דומם מישהו מורכבים יותר מאש ופחות מאדמה, ויש מורכבים הפוכים וכו'. אחר כך לכאורה יתחיל להיות פה כתוב, הצומח, מדרגה שלישית, הוא כתב פה הדומם, ואני חושב שצריך להגיע פה, נראה לי שזה הכוונה צומח, מדרגה שלישית, הבעלי חי, מדרגה רביעית, והאדם, מדרגה חמישית. אז משה רבנו, כשהוא מתווך בין המציאות לבין העליונים, אז הוא מתווך לא מאות א', הוא מתווך מאות ה', זאת אומרת, הוא מתווך בין האדם למדרגות העליונות, לכן זה המם הזאת מחברת בין השין להי. אנחנו עושים פה, אמר, באמת בנתיבות, בנתיב עבודה י' ד', אז שם הוא מונה אותו את המדרגות הללו, הוא אומר, הנבראים התחתונים חמישה. הוא מסביר פה למה הוא מוסיף חומש וכו', מזה להתגלגל לזה. עד כאן הוא באמת, הוא לא מפוסק פה כמובן, אבל נראה לי שהם מפסקים אותו נכון, אז הכוונה היא פשוטים, זאת אומרת, תודעות, מורכבים דוממים, שזה המדרגה השנייה, זה הדומם, יותר טוב, צומח, כאן הוא מפורש צומח, אני חושב, לכן צריך להגיע שם בתפארת, בעלי חיים והאדם מדרגה חמישית.
שהוא מדבר על
מדרגת הצומח,
לא
ראינו בדבורות
איפה שהוא
שומע
על
מדרגת הצומח. בסביב נער גיני הוא דיבר על הצומח, נכון, למה קוראים לנער גיני?
שם הוא דיבר על זה שזה כביכול אותו דבר. שמדרגת הדומם והצומח זו אותה מדרגה, לא?
כן, או
מדרגת...
זאת אומרת, זה עניינם חומר.
כן.
יש ביניהם חילוקים, אבל היא מדרגה עניינם חומר.
ואז יש כאילו שתי מדרגות. או שאי אפשר להגיד שהם מורכבים זה הדומם, כאילו?
כן, אז אני אומר, נראה לי שמורכבים דומים, יש יסודות.
זה משהו פחות מהדומים נגיד?
לא, נראה לי
ש... מה זה מורכב? מורכב זה מולקולות כאילו?
מורכב זה כבר חיבור, כן, חיבור מדברים מסוימים. זאת אומרת, האש, הרוח, המים והאפר, הם ארבע יסודות, עקרונים, מהותיים, ומהם עכשיו נתרכבו כל מיני דברים. אז לכן נראה לי יותר נכון להגיד שהכוונה היא יסודות, פשוט אם הוא קורא לזה, אחר כך זה המורכבים, המורכבים דוממים, אחר כך צומח, אנחנו עוסקים בחמש המדרגות של המהר"ל, אחר כך בעלי חיים, אחר כך אדם. ובאמת, זה ניכר בכמה וכמה מקומות בכתבים של המהר"ל, שהוא לא כמו רבי יהודה הלוי שחילק באופן מהותי בין מדרגת האדם למדרגת ישראל, שהמהר"ל סופר את האדם. ככה נראה גם לכאורה, אם נחזור כתיבה אחורה, למה שאתה מזכיר, רבי פנחס בן יאיר. רבי פנחס בן יאיר הולך. אז מי הולך עם רבי פנחס בן יאיר? הוא אומר, שלושה כוחות שהולכים, ושלושת הכוחות הללו, שם זה התבטא בשלושה אנשים, זאת אומרת, היה רבי פנחס בן יאיר, היה את היהודי שהלך לעפות מצות, והיה את הגוי שהצטרף איתם, אבל אמר, זה שלושה חלקים באדם. הוא יצר כאילו אדם אחד שבעצם מורכב מהגוי, מהיהודי שעסוק במצוות, ומהרב פנחס בן יאיר שהוא כבר השכל העליון, הוא אמר, זה שלוש כוחות באדם. זאת אומרת, באמת משהו קצת במהר"ל, שזה שיטתו, שהאדם היא, זה מדרגה אחת. אז מה זה המדרש הזה של רשב"י שהוא מביא פה? אומר רשב"י, קברי הקומן מתאמים, שאמרתם, אתם צונני, צון מריתי, אדם, אתם קוראים אדם ואין הגויים קוראים אדם. אז הכוונה מסביר המהר"ל שאת ישראל, במדרגה המיוחדת שלהם, הם מוציאים אל הפועל את האדמיות שבהם. כן? יש אדם שהוא בשלמות, ויש אדם שהוא לא אדם בשלמות. לכך כאמר, אשר הוא אדם בשלמות, אשר נוטה לחומרי, הם ישראל. והגויים הם אדם שהוא לא בשלמות. זאת אומרת, הגויים לא הצליחו למצות, או לא יכולים למצות, כן? זה לא עכשיו בתלונות אליהם, הם כלומר לא יכולים למצות את הפוטנציאל. כן? גם המהר"ל מביא בתחילת תפארת את המדרש הידוע, שהלך הקדוש ברוך הוא לבני עשיו, אמר להם רוצים את התורה, אמרו לו מה כתוב בה, כן? אז הכוונה כמובן לא שהקדוש ברוך הוא הלך בה בפועל, אלא צריכה מופשטת של התיאור של המשל הזה, של המסוגלות הפוטנציאלית של כל אדם אשר הוא אדם. אז גם הם נבראו אדם, רק כרגע בתוך העולם הזה אין להם את היכולת למצות את הפוטנציאל שהוא חבוי וטמון לחלוטין. אבל מבחינת המדרגה, משהו פה במהר"ל, שעסקינן באותה מדרגה. מדרגה אחת שנקראת אדם, שהיא מדרגה מעל בעלי חיים, שהיא מדרגה מעל צומח וכולי. אז לכן המהר"ל אומר שיש בנו פוטנציאל שאנחנו מממשים אותו, והם הפוטנציאל הזה לא ניתן כרגע למימוש, אלא אם הם יתלוו אלינו. וזה הסוחר הגוי, מה עושה הסוחר הגוי? הוא מתלווה לרבי פנחס בן יאיר. התאי הזה, אם הוא ילך, אם היהודי השומר מצוות, לרבי פנחס בן יאיר, אז גם הוא יעבור את הנער. גם הוא יכול להשתייך למדרגה העליונה, אבל בתנאי שהוא יתלווה והוא יבין מה יש בו ומה אין בו. אז לכן אומר המהר"ל, אנוכי השם אלוהיך, כי אני עושה את איתך מארץ מצרים, ובך נתתי את המעלה האלוהית הנבדלת המיוחדת הזאת, ובהם לא נתתי שום אפשרות לממש את המעלה הזאת, ולכן אתם עומדים בהר סיני, והם לא עומדים בהר סיני, ולכן כל היכולת שלכם לעבוד ביחד, זה בתנאי שאתם תניעו את המציאות. לכן הוא כתב בהתחלה, כל הנמצאים נמשכים ותפלים אצל ישראל, כמו שימשכו כל האיברים אחר הלב. זה ידוע לנו מהכוזרי על הלב של האיברים.
אז
מה יודע ישראל הגויים, מה המצב הזה שהם מת זאת אומרת, יכול להיות שכמו שבגוף האדם תמיד יש לב ותמיד יש ידיים, אבל זו יחידה אורגנית אחת, אז יכול להיות שלזה הכוונה פה. זאת יחידה אחת אורגנית של אדם, והאדם הזה הוא אדם השלם, וכל המאבקים וכל הזה, זה רק מחוסר הבנה של התפקיד.
כשלא מתחברים, אז הם לא נמצאים באותה יחידה אורגנית.
כן.
הם כן כמו הכוזרי, שני הדרגות.
כן, בפועל יוצא שהם לא משייכים את עצמם לחיבור הזה, אז הם לא יכולים לעבור את הנער. כן, אם התאי לא ילך ופינוח זיני, הוא לא יעבור את הנער. זאת אומרת, הם לא יצליחו בכלל להתקדם במציאות, והם עסוקים בלריב עם המציאות, במקום לעזור למציאות. כן, אבל נראה לי שבמציאות השלמה יישאר ישראל וישאר גויים, אבל אנחנו נהיה יחידה אחת. הכמרא אומר פה דבר מעניין, הוא אומר, הקוף הוא אמצעי בין הבעל חיים ובין האדם. לפי הביאור שאנחנו הסברנו, היה נוח להסביר שהכוונה האמצעי, הכוונה היא שהקוף הוא מממש את מדרגת החיה ברמה כזאת שכלפי מעלה. זאת אומרת, הוא עדיין במדרגת החי, יש חמש מדרגות בעולם, מה לעשות לשרצת מהמדרגה? והוא, כמו שבמדרגת האדם יש כאלה שממצים את הפוטנציאל, ויש כאלה שאין להם פוטנציאל לממש את הפוטנציאל, אז כך גם בחיות, יש חיות, שוב, לא מתלונות על החיות האלה, זה ככה, הם לא יכולים לממש את הפוטנציאל שלהם, הם יותר דומים לדוממים, ויש או לצמחים, ויש חיות שהן יכולות יותר לממש את הפוטנציאל שלהם, יותר דומות לאדם. רק הביטוי הזה אמצעי, ואני אחזור למשה רבנו, מה שהוא אמר בתפארת, אז כשהוא דיבר על משה רבנו, אז הוא אמר, משה, איש האלוהים, מחצוב למטה איש, מחצוב למעלה אדם, היה אמצעי בין העליונים והתחתונים, גם על משה רבנו קורא לו אמצעי, והאמצעי מצורף לשניהם. לפיכך, עלה שמיים וירד לארץ. כן? ממש מצורף לשניהם. אז משה גם שייך לפה וגם שייך לפה. אם ניקח את האמצעי הזה, אז ממש המהר"ל מבין שהקוף הוא אמצעי לחלק פשוטו. זה הפשט של האמצעי. כן, הקוף הוא אמצעי בין הבעל חי ובין האדם, הכוונה, הקוף הזה הוא גם במדרגת אדם וגם במדרגת בעל חי. הגויים רק מדרגת אדם, רק לא ממומשת עד הסוף, אבל הפרה היא רק מדרגת החי, היא עומדת שם ממש ממש טוב. והקוף, משמע שיש הוא ככה, אני חושב שאתה מראה את ממש.
גם בהלכה, לא? קוף שבטל ידיים.
כן, ומה יש לקוף, כאילו?
זה כוח נותן, לא? יש איזה דיון.
כן, אבל לא יודע אם זה הכוונה דווקא על ידי קוף, אם אתה צריך שיוכת על ידי עונה, כאילו, לא יודע. טוב, לא יודע, זה צריך לברר, כאילו, עד עכשיו, מה התכוון פה בדיוק המהר"ל, לא רמז לנו יותר מדי מזה.
לא דוגמה יותר טובה, כאילו, לא.
כן, לא, אבל אומר, אם הוא היה אומר לנו, והקוף הוא במדרגת החי הממומשת, ולכן זה מתקרב לדרגת עונה, הוא ממש אומר אמצעי כזה. בכל מקרה, המהר"ל בכל המהלך הזה רוצה לברר שהאומה הישראלית בעצם ביציאת מצרים, ולכן זה אנוכי השם אלוהיך, היא ביציאת מצרים, ניתן בה היכולת להוציא מן הכוח אל הפועל את כל הפוטנציאל הגדול הזה שהיה טמון בה. ולכן הוזכר ביציאת, בהר סיני, המצווה הראשונה שניצבו ישראל, הדיבר הראשון, זה אנוכי השם אלוהיך, כל זה, זה הכל מבוסס על זה. למה? כי זה יותר מארץ מצרים ודבדים. כי יצאת מהמדרגה התחתונה לקנות את המעלה האלוהית הנבדלת, ולכן יש לך את היכולת הזאת לממש כל הפוטנציאל שטמון בך, ולכן כל העולם כולו עובד בשבילך, מהמלאכים ממעלה ועד התחתונים למטה, הכל צריך לממש את הפוטנציאל הזה. מכאן עד סוף הפרק, כמעט עד סוף הפרק, המהר"ל עובר לסוגיית התפילין, ומלמד אותנו את דברי הגמרא המחודשת המיוחדת הזאת בתחילת ברכות, שגם הקדוש ברוך הוא, מניח תפילין, ואפילו תפילין של ראש, ותפילין של יד, וגם יש לו פרשיות שם בתוך התפילין כמובן, וכו', הכל בצורה מופשטת. והמהר"ל אומר שכלל, שמה שהשלמות יוצא לזולתו, זה השלמות. זה שהשם ברך השפיע כל הנמצאים, זה המעלה העליונה. זה הרבה יותר גדול משלמות שאינה יוצאת אל זולתו. אומר המהר"ל, תפילין זה תוספת על האדם, נוספים על המניח. גם אצל האדם אנחנו מבינים את הדבר הזה, קצת למדנו ככה פרק למתת, כלומר דיבר פעם קדמת על תפילין בתקיעת מצרים, וגם עכשיו הוא מדבר על הקדוש ברוך הוא במובן הזה. שהאדם שיש עליו תפילין, זה אומר שיש על האדם משהו מלבד מה שרואים באדם. זאת אומרת, כשאדם שם לו תפילין, הוא אומר שאני אקבל עליי עולם מלכות שמיים. יש משהו מעליי, יש דבר נוסף, כן? אני מושפע ממציאות הרבה הרבה יותר עליונה מאשר אני. אז הקדוש ברוך הוא זה הפוך, כשהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, הכוונה, הקדוש ברוך הוא משפיע על המציאות. לא רק הקדוש ברוך הוא, ודאי, האל, העליון, הגדול, הגיבור ונורא וכולי, כל התארים שנתאר לא יתארו כאילו זה ממה שאפשר להבין בו, אבל הקדוש ברוך הוא גם מעלתו היתרה זה שהוא משפיע על המציאות, הוא יצר עולם והוא מביא את כל הגודל שבו לתוך העולם הזה שנמצא למטה, וזו השפעה גדולה מיוחדת של התפילין. והדבר הזה הוא עובד דרך ישראל. הקדוש ברוך הוא מניח תפילין וישראל מניחים תפילין, ולכן החיבור גדול לזה. רק לפני שהוא עובר לישראל, אז הוא אומר כמה דברים מצד שיש לו תפילין של ראש ותפילין של יד, אז הוא אומר זה כמה ביאורים, הוא אומר ביאור ראשון סידר את הנבראים בחוכמה, ואחר כך פועל אותם כרצונו, אז לפי הביאור הראשון זה הכל מצד ההשלכה וההשפעה על המציאות התחתונה, גם לסדר אותם בחוכמה, זאת אומרת המחשבה של הסידור שלהם, וגם הפעולה בפועל. אחרי זה המהר"ל אומר ביאור יותר עיקרי, שזה לא שניהם מצד הנבראים, אלא זה אחד מצד עצם היות הנבראים, והשני זה מצד שהוא מסדר ופועל אותם. זאת אומרת, כנראה יש פה איזושהי מחשבה יותר קדומה, עצם העובדה שבכלל יהיו נמצאים עוד לפני איך הוא מעביר אותם למדרגת החוכמה. ואז הוא מביא ביאור שלישי, שזה הכל מצד הכבוד האלוהי. שהכבוד חס ושלום אינו כבוד וידור גמור בכל, אל תאמר ככה, אלא ודאי הכל זה כבוד מן השלמות שיוצא לזולתו יתברך, שמשהו פה קצת שגם לפי לשפי שני הביאורים, שני התפילין, זה יותר עסוק בצד הכבוד האלוהי. אמר לו, לא מבאר לנו את הדברים לגמרי, הוא אומר, זה הכל סדרי חוכמה פה, אבל זה דברים מתאים ברורים למי שמבין. זאת אומרת, יש פה כנראה מדרגות, מהתחתון לעליון, הוא עולה ממדרגת הבריאה למדרגת האצילות כנראה, שזה מה שנקבל בעולם הכבוד, שהקדוש ברוך הוא, התפילין אלינו מלמדים, אין מצד ההופעה התחתונה עד לפעולה המעשית בתחתונים, למעלה מזה בסידור שלהם בחוכמה, למעלה מזה בעצם העובדה שבכלל יש נמצאים ונבראים מכוחו, ולמעלה מזה בכלל עוד לפני הנבראים אפילו, רק מצד אצילותו וכבודו במציאות, כל זה התפילין מראים את ההתפשטות הגדולה האלוהית ממעלה למטה, שהולכת ומופיעה מכוחו, זה שהקדוש ברוך הוא הולך להשפיע, להופיע, להוסיף טוב וגודל בעולם, זה הפאר הגדול המיוחד של האלוקות. רק על גבי זה הוא מוסיף, וזה ישראל. ועוד יש לך לדעת, כי הדיבור אחר לכאורה במהלך אחר לגמרי, זה לא רק מצד עצם יצירת ההתפשטות ממנו, ופה הוא יקדם אותנו גם לקראת ההבנה של מה כתוב בפרשיות, שזה הכל מצד ישראל. יש לך לדעת, כי התפילין שהם לישראל על הראש והזרוע. כן, ישראל הם היכולת להופיע את המהות האלוהית ואת המציאות האלוהית, ואז זה מתחבר למה שהתחלנו בעצם בתחילת הפרק, שכל היכולת להופיע את המעלה האלוהית הנבדלת, המהלך האלוהי הגדול על העליון הזה, זה דווקא דרך האומה הישראלית. זאת אומרת, עיקר ההתפשטות, עיקר הבריאה, עיקר המגמה של ההשפעה האלוהית, זה חייב להופיע דרך ישראל. ולכן הוא עובר באופן טבעי לעובדה שמה כתוב בתפילין, ופה הוא עובר, זה הכל שייך לאומה הישראלית. כל מה שכתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא, זה הכל על ישראל, כן? מי כעמך ישראל, ולמי גוי גדול, וכולי. המהר"ל מחלק את זה לשלושה חלקים ראשונים ולחלק רביעי נוסף. כן, הגדול, הגיבור והנורא, ופרשה רביעית, כנגד הנהגתו התברך, כך הוא גם בפרק למתת, מי זוכר את התפילין שלנו, וכך הוא גם אומר פה שזה מה שכתוב במקבילות של התפילין שלנו. הפרשה הראשונה זה כנגד הגודל האלוהי, החסד האלוהי הבלתי נגמר, הקדוש ברוך הוא משפיע שפע עצום לכל הבריאה. הפרשה השנייה זה כנגד הגבורה האלוהית, שזה פעולה הפוכה, הסברנו כבר כמה פעמים, שזה פעולה הפוכה לחלוטין, כן, עם יד ימין, היא המשפיעה והנותן שפע וחסד וטוב לכל המציאות, אז יד שמאל היא המצמצמת את ההופעה הזאת עכשיו, ולכן הגבורה תמיד מתבטאת פה בחרב, אשר חרב גאוותיך ויערוג השם, כי יקשה פרעה לשלחנו וכו'. היכולת מצד אחד להשפיע שפע אלוהי עצום, ומצד שני לצמצם אותו ולמקד אותו ולרכז אותו, דווקא בנקודות שדרכם אנחנו רוצים להופיע את המיטב של הדבר הזה, אז שתי נקודות לכאורה הפוכות, הוא גם גדול, וגם גיבור, הוא גם מברך ומשפיע ומשביח את הכל, והוא גם גיבור שהוא מצמצם את השפעה שלו בדיוק לנקודות מסוימות שדרכה מופיעה המגמה. והפרשה השלישית זה הנורא, שהנראה זה כנראה החיבור של שני הדברים הללו, שבו מה שהופיע דרך כל העולם כולו הוא המופיע עכשיו דרך אותה נקודה מצומצמת, ומשם זה ילך ויתפשט מחדש לכל המציאות בצורה נקייה ושלמה. אז לכן זה שמע ישראל, השם אלוהינו, השם הוא אחד, זאת אומרת הוא אחדותי, הכל מופיע דרך נקודת האחד הזאת, היא הופיעה לכל מקום. אז זה שלוש הנקודות הללו, הם מופיעים מצד ההתפשטות האלוהית בבריאת העולם, והם מופיעים מצד עם ישראל, שגם באומה הישראלית ככה זה ילך ויופיע. הפרשה הרביעית, הכיוון אחר, זה הנהגתו את הנמצאים, זה כנגד ההופעה בפועל, לא יספנים, לא יקח שוחד, דואג ליתום ולאלמנה, דואג לגר, עמיתת הנהגתו במשפט, זה כבר בצד המעשי התחתון של ההופעה, השפעה אלוהית, לא בצד האידאי של איך הוא מופיע את השפעתו בצורות העליונות יותר, אלא מצד המעשה ההתגלותי של הדבר הזה. אז כשאנחנו פוגשים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו פוגשים אותו לכאורה בשלוש צורות כאלה אידיאליות, עליונות יותר, מחשבתיות יותר, רוחניות יותר, ובצד התגלות מאוד 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 מעשית. בספרים זה מתואר כנגד בספירות, כנגד החסד הגבורה והתפארת, זה מה שמקביל פה, כאילו גדול גיבור ונורא, שזה יותר כנגד האבות, שהאבות הם מופיעים את העקרונות האלוהים, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, נכון, אנחנו רואים את זה ככה בתפילה, המקבילה של זה בברכה הראשונה, זה האל הגדול הגיבור והנורא. בסדר, זה אברהם, יצחק ויעקב, זה שלוש המדרגות הללו, שזה עוד אין עם, עוד אין הנהגה מעשית של כל הפרטים וכולי, אבל אתה פוגש את אלוהי אברהם, זה איש החסד הגדול והנורא, שאברהם הוא נשיא לו מתוכנו והוא משפיע טוב לכל, אתה פוגש את אלוהי יצחק, ששם הכל מצטמצם, אמרנו שיצחק הוא נקודת האחד, הוא לא זז מארץ ישראל, הוא מתחתן רק עם אישה אחת, הוא בוחר רק ילד אחד, אצלו הכל מצומצם, הכל מדויק, רואים איך השפע האלוהי צריכה לעבור דרך נקודה מאוד מאוד מסוימת ולא דרך השפע הכללי, ואחרי זה יעקב אבינו שהוא איזושהי נקודת חיבור בין שני הדברים הללו, וממנו דווקא מהחיבור הזה זה הולך ומתפשט לאומה שלמה. הפרשה הרביעית, כאילו הנהגה אחרת לגמרי, יותר מקבילה כנראה לדוד המלך, שהוא כבר מופיע את מדרגה של מלכות, של שלטון בעולם, של הנהגת משפט, של הדרכה מעשית, של בניין אומה בארצה, שזה כבר הופעה אלוהית אחרת לגמרי. כל זה, אומר המהר"ל, זה מה שנרמז בעצם בתפילין דמרי אלמה. כן? רק המהר"ל חזר פה לסוגיית התפילין, לכאורה, כי אנחנו סוגים במצוות של נאמר במציאת מצרים, ותפילין כמובן קשורה מאוד מאוד למציאת מצרים, כמו שפרשיות תפילין נאמרו בעצמם בפרשת בו. אבל דרך זה הוא רוצה גם להבין את המהלך של האומה הישראלית, שזה בעצם מטרת הפרק, לראות איך האומה הישראלית, שזה בעצם אמרנו, המהלך מפרק מים, האומה הישראלית היא האומה שמופיעה את דבר השם בעולם, ורק דרכה זה יכול להופיע. לכן, אני תכף נצטרך להרחיב את הסוף של פרק ממדל, אבל רק נגיד אותו עכשיו בצורה מאוד מאוד פשוטה. לכן, כשהמלאכים, שהם יודעים שהם רק שליחים פה, ומחפשים את מי לקלס, מי מגמת הבריאה, ומחפשים, אז זה לא יכול להיות דרך פרט כזה או אחר. זאת אומרת, זה לא יכול להיות לא אדם ולא נוח, וגם לא אברהם ויצחק, זה יכול להופיע רק דרך מדרגה שלמה, ופה במובן הזה יעקב, שדרכו כבר יש את החול של העניין האלוהי על כל הקהל, אז יעקב כבר הוא נקרא, כלל האומה הישראלית יושבת על גביו. לכן אנחנו קוראים בני ישראל, דרכו כבר מופיע האומה. אז אומרים הקדוש ברוך הוא, עכשיו שיעקב בן הופיע, אתם יכולים לפגוש את זה. עד עכשיו פגשתם יחידים. יחיד גדול ככל שיהיה, אבל הוא יחיד. אברהם אבינו הוא יחיד, יש לו בנים שימשיכו אותו, יש לו בנים שלא ימשיכו אותו. יצחק אבינו הוא יחיד. אבל יעקב אבינו הוא כבר לא מייצג פה את עצמו כנראה במדרש הזה, אלא הוא מייצג את האומה הישראלית. כשאתם רואים את יעקב, אז תדעו לכם מכאן, מיטתו נקייה, מכאן כבר יוצאת אומה שלמה, כבר כל הכוחות התאזנו והסתדרו במציאות, הכל מופיע דרכו בצורה שלמה, אז יעקב אבינו הוא כבר שלמות מיוחדת, זה מה שמתבטא בחז"ל בכל מיני אמירות, יעקב אבינו לא מת וכולי, אז את יעקב אבינו אתם יכולים להיכנס ולשבח, כי הוא האומה הישראלית, ולכן אנחנו קוראים על שמו.
השלמות, לא אחרי יעקב.
אני חושב שהשלמות בפוטנציאל הופיע אצל יעקב כבר. אחר כך, השלמות המעשית, היא תופיע בימי דוד ושלמה.
לא צריך לחכות למעשית?
לא, כי המלאכים הם חיפשו רק לראות איפה זה מופיע. הם ראו את אדם, ראו, הנה, זה הניקיון השלם. ראו, לא, מהאדם גם יצא קין וכולי, זה לא זה. אדם הוא פרט מאוד מאוד גדול, אבל הוא לא ניקיון. רק יעקב אבינו, הוא מופיע כבר את העמידה השלמה הזאת של הניקיון. אתה צודק שהעמידה הזאת צריכה אחרי זה, בצדדים התחתיים המעשיים, להגיע גם דוד המלך.
המידות פה הפוכות לכאורה. אדם הראשון הוא חסד, כי גנב זה בעיה בחסד. ורשע זה, ושיקור זה לכאורה בעיה בדין. בחומריות זה כאילו הפך הדין, לא?
כן, אבל נראה שפה מהר"ל, אני לא בטוח שפה מהר"ל בארבע, אני רוצה לדבר על המידות האלה כבר.
הוא לא דיבר על הארבע שהוא דיבר קודם?
כן, בסוף הפרק, לא, נראה לי שלא. נראה לי שפה הוא מדבר על הארבע שהתקרנו סוף פרק מג' ונדבר על סוף פרק מ"ה, תכף נרחיב את זה, על הנקודה האמצעית עם ארבע סובבים אותה, שזה לא החגת מלכות, אני חושב. בסדר, אז זה לכל מגמה של פרק מ"ד, זאת אומרת, המהר"ל אמר, אני רוצה לעסוק במצוות שיזכרו בהם תפילין, הוא לא כל כך עדיין עסק בזה, הוא בעיקר יעסוק בזה בפרק הבא, והוא נותן שהיא הקדמה דרך הנוכחי שם אלוהיך ודרך תפילין, להבין שהאומה הישראלית היא הדרך היחידה להופיע את המעלה האלוהית הנבדלת במציאות, ורק דרכה זה יכול להופיע.
זה בעצם פירוש נוסף לנוכחי השם אלוהיך, לא? כאילו, היה את הפירוש הראשון שאומר, אנחנו נוכחי השם אלוהיך עליכם בפרט, כי אתם המרכז, עכשיו נוכחי השם אלוהיך כי אתם מכר מטרת העולם, אתם השלמות שאני פועל, או אתם השלמות, אתם כאילו מה ש... אין בכלל מה להגיד, זה לא שאתם לב באיברים, אתם כאילו, אתם העיקר, וכל השאר זה לא שייך לדבר על זה בכלל, אין מטרת הבריאה בהם בכלל.
כן, אבל נראה לי שפירושים...
במובן אחר לגמרי, זה לא כאילו בעצם...
אני לא יודע, הוא לא אמר את זה, שזה הוא מכוון, יכול מאוד להיות שזה נכון מה שאתה אומר, נראה לי שבסוף הפירושים על כן צריכים להתחבר, זאת אומרת, ודאי שהכל הבריאה, העבודת הבריאה תופיע דרך אומה ישראלית, ואחרי זה, אבל הכל המציאות תדבק בהם. זאת אומרת, כשקדוש ברוך הוא יצר את תנועת ההתקדמות רק דרך אומה ישראלית.
אבל זה כאילו הרבה יותר חריף מאשר אני רואה שאני לא כאילו שם בהתחלה, שבהתחלה זה היה כמעט כאילו... פשוט הקדוש ברוך הוא בוחר, כאילו, עם ישראל לא אלוקי, לכן הקדוש ברוך הוא מייחד את שמו, אבל עם ישראל הוא תכלית בריאת המציאות.
כן.
לכן זה לא בטוח מסבר. הוא כן אומר את זה בפסקה האחרונה.
כן, כן, שהם הראשית כאילו מלכתחילה עם כל המגמה. פרק באמת, באמת המהר"ל עכשיו הולך לעסוק במצוות שבהם מוזכרה יציאת מצרים, אבל גם פה הוא לא מתחיל דווקא דרך היציאת מצרים, אמרנו, הוא מתחיל דרך העבדות דווקא במצרים. בשתי הסוגיות הראשונות שהוא מזכיר, גם במצוות השבת וגם במצוות היחס לחלשים, אז הוא יותר עסוק בסוגיית העבדות. אז הוא מתחיל בסוגיית השבת, אז הוא אומר, יש שתי דיברות. יתרו ובית חנן, ביתרו כתוב, שיש תמים עשה השם את השמיים את הארץ, ובבית חנן יורדים אליך וזכרת, עונה שזה מצא השם ואתה זכרת כי עבד היית בארץ מצרים. אז מסביר המהר"ל שזה מחולק לשני שלבים בבריאה. וזה בכלל, אני חושב, לא יודע אם צריך לדבר על זה, כל סוגיית השבת שלנו רואים שהיא מחולקת לפי שני השלבים הללו. הרי כל השנה כולה, תפילת עמידה בערבית, שחרית ומנחה, זאת תפילת עמידה. לא משנה באיזה יום בשנה אתה נופל, ביום כיפור, בראש שנה, ברגלים, ביום חול, בראש חודש, לא משנה, תמיד, איזה תפילת ערבית שתפללת בעמידה, זאת תפילה שאתה תתפלל בשחרית ובמנחה. יש תפילת עמידה לפי יום, אבל זה לא משתנה בין שלושת התפילות. לכן בסידור יש תפילה לראש חודש, חוץ ממוסף. מוסף את הסדר אחר. אבל יש תפילת מוסף, אז נפרד. ויש תפילת שלושת רגלים, יש תפילת מוסף ושלושת רגלים. אבל תפילת שלושת רגלים זה אותה תפילה לערבית שחרית ומנחה. ככה היה עכשיו בשבוע, אז ככה תסתכלו בראש שנה, וכיפור זה תמיד יהיה ככה. בשבת זה היום היחידי בשנה, זה לא ככה. שבת זה תפילות אחרות לגמרי, שום קשר בין התפילה של הערב, התפילה של הבוקר, התפילה של הצהריים, של המנחה. אז שם זה מאוד מאוד ברור שחזר רצו להדגיש שזה משהו בשבת, שהיא מביאה בעצם שלוש פנים שונים לתוך המציאות, וקשור כנראה גם לעובדה שנצטווינו בשבת משלוש מקומות. כשמהר"ל פה רומז על שתיים מהם, אחד הוא אומר מפרשת ויחול, של בריאת העולם, והשני מצד מתן תורה, זאת אומרת קיבלנו תורה, בתורה כתוב לשמור את השבת, והשלישי מהמן, שהמן כידוע ניתן לנו שישה ימים, ובשבת היה בו הפסקה. אז יוצא שמשלוש סביות שונות פגשנו את מצוות השבת. אז אומר המהר"ל פה ששתי הדיברות מדגישות את שתי הנקודות הראשונות שבהן. זאת אומרת, בדיברות הראשונות מאוד מאוד מודגש, שלמה צריך לשמור שבת? כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שישה ימים, וביום השביעי שבת היא נפש. זה כנגד תפילת ערבית. שבתפילת ערבית אנחנו רואים בתפילה ויחול השמיים וארץ. נכון, ככה מתחילה תפילת עמידה שלנו. אחרי שלושת הברכות הראשונות רואים ויחול השמיים וארץ, והבירור זה אתה קידשת את יום השביעי לשמך, זה את הכל אתה עשית, תחליט מעשה שמיים וארץ, וחתום מכל הימים, קדושתו מכל הזמנים, וכן כתוב בתורת דרך, ויחול השמיים וארץ. זה מצד הקדוש ברוך הוא. באים לתפילה בבוקר, רואים שזה כיוון אחר לגמרי. זה עכשיו כבר מצד האומה הישראלית. זה מתחיל, איך זה מתחיל? ספר בו שם מתחת חלקו. ועכשיו אנחנו, זה כאבד מן קראת עגלו, ועובדו לפניך על הר סיני, שני לוחות אבנים בירדו, חתום בהם שמירת שבת, וכן כתוב בתורתך, אגב שם קורה דבר מוזר. שמרו בני ישראל, כן. לא, וזה שמרו בני ישראל, זה לא ויכולו. כן, אבל כתוב שמרו בני ישראל את השבת, לעשות שבת לתורתם ואת עולם, ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, זה הכל בני ישראל פה. זה רק הרם אלבא שאתה אומר, כאילו, כתוב, סמה, היית מצפק, כתוב שם,
זה לא מייסוד
הדיברות,
כאילו.
כן, בדיוק. ועומדו לפניך על הר סיני, שני לוחות אבנים מוריד בידו, וכתוב בהם שמירת שבת, וכן כתוב בתורתך. הייתי מצפה שיהיה כתוב את זה. לא, לא, כתוב. וכן כתוב בתורתך במקום אחר, ושם הוא בני ישראל את השבת. זאת אומרת, בבקשה. אבל כנראה שהדגש, כי חיפשו פסוקים יותר מהותיים, שמבליטים את העובדה של עכשיו של עם ישראל. ושמרו בני ישראל את השבת. שיש מצד שם, זה הכל מצד בני ישראל.
אז הרב אלי מזרק, לא זוכר, הסביר את הדרך הסרט הרב מסביר לה שזה כתוב שמירת שבת, כי הסדר דיברות הם שמירת שבת לפני הצבא. הם שמירת שבת, ואז לכן כתוב את הרב, כאילו זה, כאילו משמעות המשפט היא כתוב שמירת שבת, ולכות הם שמירת שבת.
אני חשבתי שזה יותר מצד הפשט של בני ובין בני ישראל, אותי לעולם, זה הנקודה של תפילת הבוקר. זאת אומרת, תפילת הלילה, קידוש הלילה, זה כנגד ויחולו. תפילת הבוקר וקידוש הבוקר וסעודת הבוקר, זה כנגד שמרו בני ישראל את השבת. כן, אז לכן המהר"ל, אני חושב שזה מה שהמהר"ל אומר פה. זה הוא לא מדבר פה. אבל כנראה מסתום, זה כנגד העתיד לבוא, זה כנגד המן. כן, אחרי המן הוא מסמן לנו את העתיד לבוא, של העתיד לבוא, לכן זה שם המנוחה, הכל זה המנוחה. המנוחה שלמה שאתה רוצה בה, יכירו בניך וידעו, כי מתחילה מנוחתם. זה הסעודה השלישית, זה כבר כנגד העתיד לבוא. כן, בדיוק. אז לכן אין שם ציטוט של פסוקים גם. זה הכל מצד מדרגות שעוד לא כתובות בתורה, אנחנו נגיע. אתה אחד, שמך אחד, והיום אביה השם אחד ושמו אחד. זה הכל כנראה מדרגה של העתיד לבוא. אז זה הצד השלישי שיופיע בעזרת השם, שדרכו כאילו זה כבר הרב עדי רבין של שבת, זה כבר לוקח אותם למקומות אחרים. אבל מהר"ל פה עסוק בתורה. אז אין תפילה שלישית בתורה, אין מנחה בתורה. אבל הדגש פה זה שתי המדרגות הללו. זאת אומרת, יש שבת מצד הקדושה של שבת, הקדוש ברוך הוא את הקדושה. אבל למה ישראל נצטוו דווקא על שבת ולא על אומה אחרת? יש עוד צד בשבת. זאת אומרת, כל מגמת השבת, כמובן מי יכול להופיע את זה עכשיו בתחתיות הארץ? וזה כל המהלך שאנחנו עוסקים בפרק מ'. זאת אומרת, זה שהקדוש ברוך הוא, יש בו מעלה אלוהית נבדלת, והוא יצר צורות וחומרים והערות רוחניות עליונות וכולי, זה דבר פשוט. אבל כל מה שתחדש לנו פרק מ' ואילך, זה בעצם, ועכשיו האומה הישראלית, היא אוחדת בעניין אלוהי הנבדל במעלה אלוהית הגדולה המיוחדת הזאת, היא יכולה לשמור את השבת. אז השמירה היא ציווי לאדם. יש אדם שיכול לעשות את הדבר הזה, ופה המהר"ל שהוא מדגיש את ההבדל בין ישראל לעמים, ביחד של העיגולים והיושר. אומר המהר"ל, יש שני צדדים במציאות. יש צד שהוא עיגולי, יש צד שהוא ישר. כשאתה נע בעיגול, אז אתה תמיד נע, כי לעולם לא יסיים שום דבר. אתה כל הזמן בתנועה, כל הזמן בתנועה, וגם באמת יש לא מתקדם לשום מקום. למרות שאתה כל הזמן בתנועה, זה מאוד מאוד נחמד, אבל אתה כל הזמן במעין פרדוקס כזה, שאתה כל הזמן חוזר לאותו מקום. אבל יש ציר אחר, שנקרא ציר היושר, ציר ישר, שבו אדם מתקדם, והוא מגיע ליעדים, הוא מגיע לתכלית. ולכן אם אתה רואה מישהו שהוא נח, אז תדע לך שזה אדם שהוא נע בצירים של יושר, זאת אומרת שהוא הגיע ליעד מסוים. אם אתה רואה אדם שהוא לא מבין שום ערך במנוחה, זה בגלל שהוא נע בציר של עיגולים. הטבע כידוע הוא עיגולים, נכון? כמו שכתוב בכתבי הראשונים, בפילוסופים, שכתוב שבטבע הכל עגול. זה סתם ירד זה, כי אנחנו מדברים על הרסיני.
מזמין
להם
שני עיגולים, כאילו,
פרק עם יור. כן, נכון. זה גם בעולם הטבע שמופיעים את הקדושה, מופיעה לתוך אותם הטבע, נכון? מישהו בא לש, באיזה גן, הביאו להם עשרת הדיברות, עגולות. אמר לי, מה זה? עשרת הדיברות צריכות להיות ישרות, זה לא בסדר. אז יש, אמרתי לו, זה מחלוקת. יש תשובה של הרב פישר באבן ישראל, שהוא אומר שברור שהדיברות היו עגולות. כי כתוב במסכת אבות שהם נבראו בששת ימי בראשית. בערב שבת בין השמשות נבראו הלוחות. אז אמרו, במה זה בראשית? הכל היה עגול, אז ברור שהם נבראו עגולות.
עגול ממש כאילו,
אם הוא שלם או... לא, אני לא יודע, לא ברור לי בכוונתו, אם הוא מתכוון רק לכיפה, הוא מתכוון שגם מלמטה לא היה כאילו ישר. הוא ראיתי עיתון שהגמרא בבתרא לא סותרת את זה, וגם ראיתי שיש מביאים את זה מקורות מהדבר הקדוש, שמשהו חשב שזה היה עיגולי. אבל כאילו ברור לו, כאילו אם זה נעשה במעשה בראשית, אז זה חייב להיות עגול, זה לא יכול להיות, אין יושר בטבע. כל השנמר במעשה בראשית, טוב, מכאן רק הוא אומר, כי הוא אומר, כל בתי הכנסת בירושלים, כולם מצרים את הסוד הדיברות עגולות, מה זה פה, מה?
אתה למעלה.
אתה למעלה מצרים עגול, כן, כן. מישהו פנה אליו שהוא עשה כזה, ובאו אליו בטרוניה, איך הוא עושה ככה עשרת הדיברות. אז אמרנו, מה, בכל ירושלים ככה עושים, זה ברור שככה עושים. כך זה היה. טוב, לא יודע. אבל זה עולם העיגולים, זאת אומרת, עולם הטבע, שהגולים נמצאים בתוכו, זה מדרגת האדם, נמצאים בעולם עגול, וזה המציאות, המציאות היא עגולה.
זה שאלה
מעניין, תורה היא עולם טבע? תורה היא לא עולם טבע? לא, אבל ישראל הם לא שייכים לתנועה הזאת, ישראל יש גם מדרגת השבת. אז אתה אומר מכאן, אולי יכול להיות שעשרת הדיברות, שהם יגיעו, אבל הוא אומר שעשרת הדיברות, הלוחות נוצרו בעולם הטבע.
כן.
צריכות כבר ליישן.
זה לא יפחת את הפשרה, התורה היא מעל הטבע.
כן, אבל יכול להיות שהלוחות צריכות לרדת למטה. הרי הלוחות ירדו למטה.
זה היה
להיות מרובע. כן, אני לא נכנס עכשיו, כאילו יכול להיות שאתה צודק. יש הרב מלובביץ' מאוד חריף נגד זה, שצריך להיות מרובע, ואסור לצייר את זה עגול, וכו'. אבל לא, מחלוק כן, כן. אבל בפועל זה פה מבהיר לנו מאוד מאוד הסוגיה הזאת את ההבדל בין ישראל לעמים. הטעמים הם נעים בתוך עולם הטבע, הם לא מצליחים לצאת מתוך מסגרתיות הטבע. האומה הישראלית היא שייכת לסייד מצרים, סייד מצרים הרימה אותנו למדרגה שהיא מדרגה יותר גבוהה מצד מסגרות הטבע, ולכן ישראל מקבלים עליהם את השבת. גוי לא יכול, קודי ששבת חיה מיטה, אין דבר כזה. אבל ישראל, בגלל שיש להם שלמות מיוחדת אלוהית כזאת, אז דווקא השלמות יכולה להגיע לתכלית ולעצור ולנוח ולקבל את המנוחה שלה. הוא אומר, אמרה, כך נמצא בהרבה מצוות שיש את העבדות הזאת. זה הכל ביחס, כל המצוות שהוא מזכיר פה, גר יתום ולבטור כרמך ולעוללות וכו'. זה הכל קשור להשגחה על החלשים, על הגר יתום והאלמנה. כי אותם שהם בעלי גוף, אז הם מואסים בחלשים. אבל מי שחי במדרגה אלוהית, קדושה ועליונה, אז אין אצלו שום הבדל בין המדרגות הללו. הוא לא מודד דברים לפי עניינם הגופני והחומרי, אלא לפי עניינם הרוחני. זאת אומרת, רוצה המהר"ל לומר, כשתפגוש במדרגות מצוותיות את יציאת מצרים, או את העבדות ביציאת מצרים, אז זה סימן שיש פה דרישה מיוחדת מהאומה הישראלית, בגלל העובדה שהיא שייכת למעלה האלוהית הנבדלת. זאת אומרת שבעולם הטבע לא יכולים להגיע למדרגה הזאת. זה גם פתיח לארבע מצוות שדפו יעסוק בהם, שבהם מוזכר יציאת מצרים. זה מצוות שלא יעלה על הדעת לדרוש את המגוי. למה? כי הוא לא יצא מצרים. מי שלא יצא מצרים, זה לא יכול להיות בכלל שהוא ישייך לשיח הזה המיוחד, אלוהי הנבדל. אחרת זה בכלל לא מתחיל. כך הוא אומר עכשיו ארבע מצוות, הוא אומר ריבית, משקולות, שרצים וציצית, הוא אומר זה בכלל לא יכול, לא יעלה על הדעת שלעסוק עם זה, עם גויים. נכון, יש את ה... כן, דווקא באלה מצוות יציאת מצרים, כי זה מצוות שלא יכול להיות שמצד עולם הטבע אתה תגיע אליהם. זה רק מצד המעלה אלוהית נבדל. ריבית למשל, הוא אומר, מה ברור? ריבית? האדם רוצה להרוויח כסף, מה הדבר הכי טבעי בעולם, זאת אומרת, הרי ריבית זה לא פוגע באף אחד, אתה רוצה, אני רוצה, צריך להיות לך אינטרס, צריך להיות לי אינטרס, האינטרס שלך ברור, אתה צריך כסף, האינטרס שלי גם ברור, אני ארוויח מזה, אחרת זה לא יעלה לדעת, כאילו בעולם הטבע הכל יהיה תקוע, הרי אצלנו היום אנחנו בעולם שלנו מחפשים היתרים איך לפתור את הבעיה הזאת, אבל אף אחד לא מעלה בדעתו שבתוך העולם התחתון יכול להיות שמישהו ילווה בלי ריבית, ואת איזה בנק יעשה דבר כזה, יתמוטט באותו רגע. אז זה לא יעלה לדעת, זאת אומרת, איך אתה בתוך עולם טבע אתה לא יכול לדרוש את זה. אבל הנה, הקדוש ברוך הוא בא ודורש את זה, זה רק בגלל שאנחנו מעלים דלת. וזה שהיום במדינת ישראל זה לא עובד כך, זה גם בגלל שאנחנו כל כך רחוקים מהמדרגה האלוהית השלמה שאמורה להתפרס במציאות שלנו. זאת אומרת, שנתעלה למדרגה אלוהית עליונה, כל האומה תחיה לפי הדרכה האלוהית הזאת. אז זה פשוט לאנשים שככה, ככה זה עובד. אבל היום, לגודל ריחוקנו, ככל העמים, אז בכלל אף אחד לא יכול לדעת את הדבר הזה. ולכן אומר המהר"ל, זה החיות הפשוטה, זה חיות או מוות. זאת אומרת, מצד המדרגה האנושית, אז זה ככה חיים. מצד המדרגה האלוהית העליונה, זה לחיות או למות. כן, האם אני חי במדרגה העליונה או לא, לא, לא חי במדרגה הזאת. אותו דבר אומר על משקולות, כן? אדם רוצה לרמות. זה העולם, בעולם מרמים. בעולם לא מרמים חלילה בצורה חריפה מדי, אבל קצת, קצת במשקולות, באמת, לא צריך להיות העולם מאוזן, זה לא יעלה לדעת. אף אחד בעולם לא יכול לחיות באיזון. כן, אנחנו מרגישים את הלצויון, אדם קשה לו לאכול בצורה מאוזנת, לישון בצורה מאוזנת, לחיות בצורה מאוזנת, לדבר בצורה מאוזנת, אז גם בלרמות, במידות אין בן אדם שיכול לעמוד בדבר הזה, זה ברור שכולם...
אבל גם גויים שאוכלים לנסות לא לרמות.
כן, אבל לא בדברים הקטנים. לא בדברים הקטנים הפשוטים האלה, זה כולם מרמות. לא, לא, זה מדרגה גדולה מדי בשבילה.
ואם אתה... אנשי המוסר אצל הגויים הם יגידו שלרמות זה דבר רע.
כן, אבל בדברים כאלה קטנים אני חושב שזה כאילו לא רואים את זה אפילו בתור רמות. זה דבר ברור, קצת בן אדם מושך ימין או מושך שמאלה כדי להרוויח, זה לגיטימי בעולם הטבע. אבל חלילה, בעולם האלוהי אין דבר. שלא ניתן בדבר הזה נקל על עצמנו פה עכשיו כולות. אנחנו שייכים מדרגה אלוהית, זה לא יעלה לדעת הדבר הזה.
ובכלל, אני כאילו, אתה גם מביא את כל הפרטים הכי קטנים, כאילו בגזל, כאילו של...
כן, בדיוק. כי זה ספר אלוהי, בדיוק. לכן אתה לכתוב את זה כל כך הרבה, לכן כתוב שגזל, גזל זה לפני הריות עוד, נכון? סיוט ישרים של פרק י"א, הוא אומר, כולם בגזל, גזל זה לפני הריות. לפני הריות, גזל, כן, גזל, כולם מרמים, זה לא לדעת, עוד הריות, יש כאלה שיש להם איזה סטוף, איזה מעצור בדבר הזה. גזל, כולם מרמים, זה לא פשוט. וכן שרצים, מה זאת אומרת, אם זה טעים לך, טעים לך, מה זה משנה עכשיו מאיפה זה נוצר, אם זה מרוס בעיניך, אל תאכל את זה. כן, אבל זה כמו שמישהו פעם אמר לי, אם יש תולעים בחסה, איך כולם אוכלים חסה? כולם אוכלים, אז הכל בסדר, מה, אם זה לא מפריע לאף אחד, זה לא מפריע לאף אחד, מה שמאוס, מאוס, בעולם הטבע, איזו מגיעים, לא אוכל אותם. מה שלא מאוס בעיני העולם, ברור שאוכלו אותם. רק באומה הישראלית יש דרישות כאלה, לא לאכול דברים שהמעיסה שלהם היא בכלל מעיסה אלוהית, אבל מצד העולם התחתון אין בהם שום מעיסה. אותו דבר בגד הציצית, איזה היגיון יש ללכת עם החוטים הללו על הבגד, כן, אתה רוצה ללכת עם בגד, תתלבש, אתה לא רוצה ללכת עם בגדים, אתה תתלבש, אבל להוסיף את הארבע חוטים הללו, זאת אומרת, אומר המהר"ל, אם אתה פוגש את יציאת מצרים בתוך מצוות, תדע לך, זה לא אנושי. זה לא אנושי, זה לא יכול להיות. מצד האנושיות, זה הדברים הכי הכי רחוקים שיכולים להיות, אף אחד לא מקפיד ולא עושה אותם. המהר"ל, שהוא רוצה לסכם, אומר, זה לא במקרה ארבעת הדברים הללו, הוריד אותם הקדוש ברוך הוא ככה לעולם בצורת התורה, כן, ופה הוא אומר מפורש, מה שקצת דיברנו פעם קודמת, כנגד, ראינו את זה בתפארת פרק למדחת, על ארבע, אולי נזכיר אותו רגע, על ארבע הסטיות העולמיות, המהר"ל אמר בתפארת פרק למדחת, שבעבודה זרה, יש ארבע לוין זה אחר זה, לא יהיה לך אלוהים אחרים, לא תעשה, לא תשתחווה, ולא תעובדה. אמר המהר"ל שזה ארבעה עניינים, דבר נפלא אומר המהר"ל, יש בדבר הזה, והוא אומר שזה לפי הקדימה, ימינה, שמאלה ואחורה, כנגד ארבע חיות המרכבה, שיש אדם ויש אריה מן הימין, ויש שור משמאל, ויש נשר מן האחור. אז הוא אומר שכנגד זה ארבעת הלווים, הסדר שזה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, זה כנגד הפנים, זה כנגד המגמה. כן, טעות ראשונה, זה מה המגמה במציאות. האלוהים שלנו המגמה, או שיש אלוהים אחרים על פנה, יש לי מגמות אחרות במציאות, כנגד זה, העליו הראשון, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אל תשנו את המגמה, זה פני אדם, אדם, הפנים שלו, הכוונה, זה ביטוי של המגמה, של המחשבה, של לאן אני שואף. הלך הוא אמר, אריה הוא מן הימין, שם האהבה והחסד כאשר ידוע, כנגד זה אמר, לא תעשה לך פסל, וכל תמונה בשביל האהבה עושה דמות ותמונה. אדם לפעמים הוא לא משנה את המגמה, אבל הוא מצרף מתוך אהבתו הגדולה וסוטה, מתוך האהבה, אהבה מקלקלת את השורה, והוא מכניס דברים שלא צריך להכניס אותם למציאות. למה? כי מרוב שהוא אוהב, מרוב שהוא משפיע, מרוב שהוא רוצה להידבק בעוד ועוד דברים, הוא עלול לטעות מצד החסד הגדול הזה. אחר כך הוא אומר שור, שור זה מסמל את היראה והפחד, כנגד זה הוא אמר לא תשתחווה, כן? למה אדם משתחווה לעבודה זרה? הוא פחד, אם אני לא אשתחווה לעבודה זרה, נכון, השתחוות, תמיד מסמל את היראה, מורה ופחד מן הגודל, רואים את המלך, צריך להשתחוות לו, המן הרשע עובר, כולם צריכים להשתחוות לו, כולם יראים ופחדים ממנו, אז הוא אומר זה הביטוי של השור, של הסטייה השמאלית, והביטוי האחרון זה הנשר, זה לא תעובדם, הוא האחרון שבמרכבה, זה כנגד עובד בשביל לקבל פרס. לא בגלל שזה המגמה, ולא בגלל שאני מפחד מאף אחד, ואני גם לא אוהב אחד אחד, פשוט מצד התועלת התחתונה, והפשוטה שלי שאני רוצה להרוויח תועלת מן הדבר הזה, אז אני עובד עבודה זרה. אז אדם עובד עבודה זרה או כי הוא טעה במגמה, או מצד האהבה שלו שהתפשטה למקומות לא נכונים, או מצד היראה שלו שהוא מפחד דברים לא נכונים, או מצד הרווח הפשוט שלו שעושה חשבונות לא טובים, מצד הרווחיות שלו. אז כנגד זה אומר המהר"ל גם פה, שארבעת הדברים הללו, לכן הוא משנה קצת את הסדר שלהם עכשיו כדי לסדר אותם פה לפי המצוות שהוא רוצה לומר, זה ארבעת הסטיות הללו. השרצים, המשקולות, הריבית והציצית. הריבית הוא אומר, זה החיות. אם זה החיות, אז זה מגמה. מה מגמתך בחיים? מגמתי בחיים זה לא לעשות את העבודה האלוהית, אלא לשים את עצמי מקדימה. ואני עצמי מקדימה, מה לעשות? אז זה עכשיו כשאני מקדימה, אז ברור שאני סוטה בדבר הזה שאני ארוויח מזה. והשרצים והמשקולות.
זה רק לעם ישראל, זה רק נמצא
לפירוש
האחרון
שאומר,
לא
החיות
זה כאילו
ממש
הופך את זה לפנים.
כן. רק כמו ישראל נדרשת בעצם למעלה האלוהית הגדולה הזאת, שכל להבין
אותה. מותר לדבר
עם זה. כן, כי גם מותר שיהיה להם אלוהים אחרים, כן, אולי. זאת אומרת, לא במובן של עבודה זרה, כי גם עבודה זרה נסרה להם, אבל במובן של ההתפשטות של הדבר הזה. כן, זה אין לנו בעיה. כי הם לא שייכים איתנו לאותה מעלה אלוהית, כן.
זה לא שקשור בחומריות, זה לא קשור לשיא, כאילו זה לא בהסבר הראשון שאתה שם את עצמך לפני מצד זה שזה דבר חומרי ובזוי ואתה כאילו מבזוי
עצמך. לא, לא, זה יותר שייך לחלק האחרון, לחלק האחורי, הרווחיות הזאת. זה יותר מצד מגמה עקרונית, כאילו מה המטרתי בעולמי. עכשיו היהודי שידי, הוא צריך להתקדם איתי ביחד, אני לא יכול להשאיר אותו מאחור.
אז זה כאילו המגמה היא שכל עם ישראל יתקדם, כאילו מה...
כל מציאות יתקדם, ומי שאחראי על התקדמות המציאות, זה אומה ישראלית.
ולמה הריבית היא תוקעת את המציאות?
מכיוון שעכשיו כאילו אני לא עוזר לו. אני עוזר לעצמי, זאת אומרת, אני לא רואה את הערך של התקדמות המציאות. הוא הרי רוצה להתקדם עכשיו, הוא זקוק לזה, ואני כאילו אומר לו, אני לא רואה את הערך בך. לא מתחבר למגמה הכללית של כל אומה ישראלית. ועל גבי זה הוא נותן עוד שתי דוגמאות מצד הימין והשמאל, הוא אומר זה שרצים ומשקולות, כן, השרצים זה הסטייה הימנית, הוא רוצה לאכול שרצים, הוא אוהב הכל, הוא אוהב גם את השרצים, לא טוב, לא טוב, יש דברים שמתואבים, יש דברים שכלפיהם לא צריך להפגין חסד, שכלפיהם לא צריך להפגין אהבה, שאותם לא צריך לחבר לדבר הזה, יש דברים שמלמד אותנו, המדרגה האלוהית מלמד אותנו, שאותם צריך להשאיר בחוץ מצד החיבור, וכן המשקולות, הוא אומר זה חוסר האיזון, זה הדין, כן, האדם שהוא עכשיו מאבד את השיווי, את שיווי המשקל שלו מחמת אימת הדין, אז עכשיו הוא מרמה, הוא מזיז את העולם מהאיזון הדק והמדויק שלו. זה גם אמרנו זה קודם שבגדול והגיבור, הגדול זה שפעה עצומה, והגיבור זה לצמצם את זה, זה להמיד, זה בדיוק על מדרגת הדין, מי שצריך מקבל, מי שלא צריך לא מקבל. כן, אצל אברהם אבינו הוא שופע לכולם, אצל אבינו אומר רק מי שצריך. אז עכשיו האדם הזה במשקולות, המשקולת היא בדיוק נועדה, מוזניים הללו, זה משון איזון, זה בדיוק צריך ליצר את האיזון הנכון הזה בעולם, מה שכן, מה שלא, לא לסתות בכלל לשום כיוון, והוא עכשיו שובר את האיזונים הללו ושובר את כל עולם הדין. והציצית, זה פלא הדבר הזה, הוא אומר מצווה ציצית, הרחקה מצד האחור, הדבר הזה ידוע למבינים, כנראה הציצית הוא רואה את זה מצד הערך של לאן, מה המגמה התברר דרך הפנים, אבל מה הרווח שלי זה מתברר דרך האחור. זאת אומרת, הרווח שלי עכשיו, זה הציצית, היא זאת שתייצר פה איזשהו רווח בעולם התחתון. אני לא יודע לגמרי להסביר את הדבר הזה בציצית, איך זה מתחבר, אולי יש לכם רעיון קצת להסביר את זה. הוא גם לא הסביר פה כל כך, במצווה ציצית עצמה. כן, אני אומר, אבל כאילו למה, אם אנחנו רוצים לחבר את זה לעלות העובדם, שאדם עושה, הסיבה שאני עובד עבודה זרה זה כדי שיהיה לי רווח מהדבר הזה. אני חושב שהיא תביא לי פרנסה, אני חושב שהיא תביא לי בריאות וכו'. אז למה, ואז אדם יש לו כל מיני הבנות לא נכונות, הוא מחפש רווחים לא נכונים בעולם. כן, למה הרווח הנכון בעולם, זה דווקא מופיע דרך הציצית, כי למה היא עושרת את האיזון.
משהו דומה, מה שראינו עם בנימין, שבנימין הוא קרוב לשכינה, כאילו, שיש צד של דווקא, יש כאילו איזו השתקפות של השלמות של השלמות של המגמה, כמו שאני אומר, באחור, כאילו, שזה משהו כזה, ואז כאילו, גם פה הציצית, בצד השני, נסגת את כל המצוות, יש כאן איזו השתקפות של המגמה האלוקית במגמה
כן, אני מסכים, אני לא רואה, אבל טוב, את הרווח, איפה המושג רווח, כאילו, שמראה לסכבת תפארת, כאילו מופיע, אבל גם לא ברור לי, אבל בהחלט, הציצית היא מסמנת האחור, גם יורדת למטה, נכון, המצוות הציצית כזאת, הפתילים הם מתפרסים למטה, כאילו, תמיד האדם הוא כאילו בראש, נגיד הכיפה, היא מסמנת את המגמה, התפילים כזה עומדים למעלה, ברור כל מה שם שונה עליך, הציצית היא ממש כאילו לכיוון הרגליים, לכיוון הרצפה היא הולכת, היא מכוונת למטה.
הציצית
היא על ימין, כאילו כן, אבל עדיין, אבל היא יורדת, זאת אומרת, היא יורדת על כנף, אבל כאילו בסוף כשאתה רואה את הציצית,
אתה נותן לזה סטייה.
כן, זווית, אבל היא יורדת כאילו כיוון מטה כזה.
המהר"ל מסביר בתפארת על הציצית שזה הצד הנבדל מהבגד, לא? שזה גם כאילו משהו כזה, כאילו הצד הנבדל של החומר, כאילו מצד ה...
אז אתה אומר, כאילו זה לא רווח חומרי, כאילו, הציצית מסמנת לנו שהרווח שלנו לא רווח חומרי בעולם, אלא רווח רוחני של תורמות.
מה שכאילו חסר, אולי בו בכוונה, יש כאן הרחקות מעט בצדים. מה אם למטה למעלה לא צריך הרחקות?
כן.
כאילו, אדם להפך, אז זה בטוח למטה למעלה, שאדם ייקח את זה לאיפה שהוא יכול.
כן.
או לעלות למעלה, או לחלילה לרדת למטה.
כן, זה מצד שהבעיה של האדם בעולם הזה, זה שהעולם מושך אותו, והעולם מושך אותו בארבעת כיוונים תחתונים.
זה הרחקות. כן. אבל למעלה למטה עכשיו זה עבודה של האדם.
נכון, כן. זה... כן. אמרנו שכנראה שזה מה שאמר על רמד, עכשיו אפשר לחזור לסוף פרק ממדל, זאת אומרת, קודם אמרנו סוף פרק ממדל בצורה פשוטה, שאדם לא סוטה מן המגמה הכללית, זאת אומרת, רק המלאכים חיפשו את מי לעבוד, את מי להלל, את מי לקדש, לשבח, אז הם אמרו, זה כמובן רק שייך למגמה הכללית של יעקב אבינו, שזה ישראל, ולא לארבעה פרטים, אבל מסתבר שלא בכדי מעל פה יצמין את הדברים הללו, וכאן גם שם הוא כנראה רמז לארבע השגיאות הללו, מסתום אברהם ויצחק, זה צריך להיות שתי השגיאות של הימין והשמאל פה במובן הזה, שאברהם הוא איש החסד הכללי ויצחק הוא איש הדין, ויצחק פה שוגה בדין, באיזון הזה, שיצחק רוצה לאהוב את האיש הלא נכון, כן? ביצחק אמרו לו זה, לא, הוא אוהב את אשר אני שונא, זאת אומרת זה לא בדין, זה לא מאוזן פה הסיפור הזה, צריך איזון מאוד 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 דק, וכנגד אברהם אבינו אמר להם גרו, זאת אומרת אברהם הוא שייך, לה, עוד לא שייך לאומה הישראלית, במובן הזה שהוא גר, וגר כידוע אסור, שם התחיל פרשת יתרו, ואיחד יתרו, אז כתוב שגר אסור לדבר בפניו על מה, מה שקורה לגויים אחרים. ואת אברהם בינו הוא גר, הוא שייך לכולם, 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 אוהב את כולם, אוהב את המלאכים, אוהב את עבדי עבדה זרה, כן, אוהב את כולם, אברהם אבינו, אוהב את סדום, אז לכן, אבל זה נראה לי הכוונה פה גר, הוא הכוונה גר, הוא עדיין שייך למדרגה של שפעת הטוב בעולם, אז הוא אוהב את כולם, הוא אוהב את השרצים כאילו חלילה וכולי, יצחק אבינו הפוך, אין אצלו את האיזון עדיין, זאת אומרת, יצחק אמור לייצר את האיזון המוחלט, והאיזון לא נוצר עדיין, כי הוא אוהב את אשר אני שונא, זאת אומרת, משהו שם לא ישר בדין, ואז כנראה אדם הראשון ונוח מן הסתם, זה כנגד הקדימה ואחורה, זאת אומרת, הנוח זה מצד הרווחיות יותר, יש פה יין, היין הזה זה דבר מאוד מאוד הנאות בעולם הזה, זאת אומרת, מה נייצר בעולם הזה? נייצר יין, נרוויח מזה, נשתכר, וזה לא מגמת היין בעולם, זה אברהם אבינו, טעה במגמה, טעה בכל המגמה, הלך לעץ הדעת, להפגנבו, לקח מהעץ הלא נכון, טעה במגמה, המגמה הייתה אלוהים ולא ידך אלוהים אחרים על פניי, כן? והוא לקח אלוהים אחרים על פניו, זאת אומרת, הייתה שמה מגמה אחרת, שאדם הראשון לכאורה באותה חטא, באותה טעות לקח, אז נראה שגם לזה רצה לרמוז בעצם המהר"ל, ואמרנו שכנראה זה מה שהוא רצה גם לרמוז בסוף פרק מ"ג, מה שדיברנו פעם קודמת, ארבעה דברים נגלו ישראל ממצרים, שגם זה ארבעה דברים, רק שם במובן החיובי של זה, העובדה שאומה ישראלית, למרות שישבה במצרים, ולא נגררה, לא לעריות מצד הגוף, ולא לשון הרע מצד הנפש, לא שינו את שמם, את המגמה, ולא שינו את הלשון, מצד ההופעה המעשית, הרווחית, אם אתה יודע את הלשון, אז אתה מסתדר יותר טוב בעולם, זה שאומה ישראלית לא שינתה ולא סתתה לכל ארבעת הכיוונים הללו, אז זה סיבה שבזכות זה נגלו ישראל מצרים.
זה ארבע חכות שהיה במצרים, וארבע חכות שיש לנו היום.
כן.
זה באמת צמצור אחד לאחד. כאילו החכה הזאת
שווה
לחכה הזאת.
עכשיו
היה,
יש לי שמה, משנה, מה היה... כן, אז אני אומר, נראה לי זה אותם עקרונות כמובן, כאילו זה נובע מצד ארבע שטיות. כן, אתה אומר, למה זה השתנה שהרעיות, זה לא השרצים וכו', אבל נראה לי יותר ששמה זה דברים שגם אם העולם לא יתאה בהם, במצרים טעו בהם. ועשינו זה דברים שכל העולם טועה בהם. הרעיות, הרעיות גם העולם מבין שיש עם זה בעיה. אבל במצרים, שהיא הייתה אומה מאוד מושחתת ומזוהמת, אז עסקו בזה ולא בעיה. לשון הרע זה משהו שגם בעולם מבין שיכול שיש איזה בעיה. במצרים חטאו בזה כל הזמן. כן. ולכן, והיום אנחנו בעצם מדברים על ארבע דברים, שבהם האדם הנורמלי, אם הוא עוזב רגע את השורת השכינה של גביו, את המעלה האלוהית שבקרבו, הוא בטוח פול בדבר הזה. זאת אומרת, לא יכול להיות שהוא לא יחיה בתוך עולם של ריבית, שרצים וכו'.
מתאים לעולם, כאילו מה העולם
מתואב, לציצית. אף אחד לא לציצית. הם לא מעלים בדעתם, לא לציצית.
אף אחד לא מניח פילים. יש הרבה דברים הם לא עושים.
כן.
זה לא משהו בטבע של
הבן אדם של הבמה. כן. נכון, וזה גם מצוות תעשה יחידה שם, זאת אומרת, הכל זה איסורי כמובן, זה מצוות תעשה מצד הרווחיות, אבל כנראה זה, לכן זה כנראה מבטא איזושהי מגמה יותר עמוקה של הדבר הזה, אבל בכל מקרה יוצא שהמהר"ל מבין שיש כאן, בתוך שאדם יורד מהמעלה האלוהית הנבדלת, לתוך המציאות התחתונה, אז אין ספק שהעולם מושך אותו לכל הכיוונים, ומה שמשאיר אותנו בנקודת המהות שלנו, זה עניין אלוהי, המעלה האלוהית הנבדלת הזאת שעל גבינו, שניתנה לנו ביציאת מצרים, ולכן נרמז כאן בתורה כל הזמן, הדרישה האלוהית הזאת, שאתם שייכים לאנוכי השם לך שעזותיך במצרים, אתם שייכים למדרגה הגדולה הזאת, וזה נטמן בקרבכם. מזה המהר"ל עובר, וזה בדרך שם ביום שני, לפרק מ"ו, שלכאורה פרק מ"ו, רק נחזור את זה קצת יום שני, רק תחשבו את התוכן שלומדים, הוא היה יכול להאמר בכל מקום בעולם, זאת אומרת, זה פרק שעוסק בשלושת הרגלים ובראש שלב יום כיפור. כאילו זה פרק מאוד מאוד כללי, מאוד כדאי ללמוד אותו לפני כל חג, לפני ימים נוראים וכולי. המהר"ל בחר לשים אותו כאן, זאת אומרת, בתוך המהלך הזה של בירור העניין האלוהי, דווקא ששורה בקרב האומה הישראלית, אז זה כנראה צריך יהיה בעיקר הבירור הזה, חוץ ללמוד את הפשט שכתוב פה, להבין למה זה דווקא נמצא כאן, בתוך המהלכים הללו שעסוקים בלברר את עניינו של פרק מ'.
טובים אחרים לשני.